אז הנושא הזה של חזנות או לא חזנות, אני קודם כל אסביר מה דעתי בעניין הזה, מה האג'נדה שלי סביב הנושא הזה, לכל הפחות מה שקשור לכאן, לא האג'נדה הכללית שלי, מיותר לדבר על זה, מה כל מה שקשור לכאן, להוראה. אני אסביר משהו. חזנות זה בערך הדבר שהכי קשה, המקצוע הכי קשה במוזיקה הזאת. שומעים מה אני אומר? להיות חזן, יש שימו לב לדמיון בין חזן לאדן, נכון? זה המקצוע הכי קשה. כן? כן, אדן זה מואזין, כן. כי כל מה שקשור לנושא אילתור, שהאדם עומד מול טקסט, ועכשיו הוא צריך להמציא משהו שלא היה מאפס, להמציא מעצמו. זאת אומרת, זה הרגע שבו האדם חושף לנו את מה שיש בתוכו. זה הרגע שמתגלה מה באמת יש בו. זה כמו שהדבר שהכי קשה לנגן, ועכשיו פה בדיוק אתגרתי מישהו בחוץ ושאלתי אותו, כנגן, אמרתי לו, מה הדבר שהכי קשה לך? הוא אמר לי, אילתור, תקסים. זאת אומרת, הרגע שבו אתה צריך לאלתר, לשמוע שיר ופשוט להעתיק אותו ולנגן אותו, או לשיר אותו, זה דבר קל. אפילו להביא איזה שהם יציאות שהם שלך, ולהוסיף כל מיני קישוטים לשיר, זה עוד קל, אם אתה מוזיקאי מספיק, והאוזן עובדת טוב, זה עדיין קל. אנחנו נלמד גם איך עושים את זה בצורה אחראית. אנחנו במסגרת המקם, מופיע לי כאן, בסעיף 8, מבוא לאלתור, אנחנו נדבר גם על אלתור. כן? חזן, זה אמור להיות כמעט 100% אילתור. לא נכנס לאחוזים, כי אין לזה באמת איזושהי אינדיקציה ברורה, אבל זה כמעט 100% אילתור. אתה צריך לשבת ולאלתר. עכשיו, מה הבעיה? וזה דבר שאני רואה שנה בשנה. שנה בשנה מגיעים אליי חבר'ה שסיימו כבר קורס ושניים ושלושה, אני שואל אותם, וזה מקרה שחוזר על עצמו, הוא חזר על עצמו גם ברעיונות כאן, אני אומר לו, אם שלושה קורסים לא עזרו לך, מה הביא אותך אליי? מה גם שאני מצהיר שאני לא מלמד חזנות, אז מה יעזור לך חזנות אצלי? למה אתה בא אליי? אז שמה, ניסיתי, לא עזר, אולי זה כן יעזור. אז אומר, רגע, אולי הגיע הזמן לעצור ולהבין שהבעיה היא לא בקורסים של החזנות, הבעיה היא אצלך. איפה הבעיה אצלך? לא בעיה מובנית, בעיה בסדר עדיפויות שלך בחיים. אתה נסה לקפוץ למקצוע הכי קשה במוזיקה, להיות 100% מאלתר, שזה להראות 100% מה שיש בך, ואם נסתכל בתוכך, אין הרבה. אז מאיפה תוציא? רבותיי, זה חזן. חזן זה להיות מוזיקאי כל כך מוכשר, כל כך מיומן, כל כך אינטואיטיבי, ברמות מאוד דקות, זה בן אדם שצריך להיות לו את היכולת לשמוע את עצמו מבחוץ. תבינים מה אני אומר? לשמוע את עצמו מבחוץ, כי אני אגלה לכם עכשיו סוד גדול. תשימו לב שאם אדם יושב למשל בהופעה או בתפילה שיש חזן, והוא מהצד כשומע, כקהל, כמתפלל, לא משנה, הוא שומע, עולים לו כל הרעיונות שבעולם, נכון? אם הייתי הוא, הייתי עושה ככה. כשהוא יושב על הכיסא, הוא החזן הכי טוב בעולם, נקודה. רק תחליף ביניהם, בידום. לא יוצא לו כלום. למה זה? חשבתם על זה פעם?
מה זה לא יוצא לו כלום? זה תלוי בהלך הרוח.
אם זה תלוי בהלך הרוח, אז אתה טועה ומטעה. אני אגיד לך למה. סליחה שאני מתקיף. כי אם קהילה משלמת לחזן, לא יודע, 50-60 אלף דולר לשנה, הוא יגיד להם, אין לי השבוע, אין לי השראה. זה גזל. מה זאת אומרת? אין לי השראה. אתה יודע למה לא עושים ביטוחים? אמרה לי פעם סוכנת ביטוח, למה לא עושים ביטוחים לאומנים על אובדן כושר עבודה? אומרת לי, כי חוסר השראה, זה אובדן כושר עבודה. הוא התקשר, יגיד, חבר'ה, תביעה, אין לי, אני כבר שבועיים לא מצליח ליצור, אין לי השראה. אי אפשר לבטח אומנים. זה לא, מה שנתון לגחמות של אומן, ולרוב הם לא אנשים מיושבים בדעתם, אומנים אמיתיים, מה לעשות? זה גם דבר שאפשר לדבר עליו ולשנות אותו, זה לא בהכרח נכון, זה סתם משהו שנסחפנו עם זה קצת, אנחנו נדבר על זה, מה זה?
זה לא דבר שהוא מכין לפני כן, שומע היום ומיים לפני כן איזושהי ניגון ואומר את זה, אני אעשה בשבת.
שומע כן, אנחנו נלמד שאי אפשר בלי לשמוע, כי אתה מייצר את מה שאתה שומע בפועל, יוצא ממך רק מה שאתה שומע. אבל צריך כלים לדעת איך לשמוע, כדי לפרק את זה נכון פנימה, גם על זה נדבר. אבל בטח לא מכין קודם. חזן שמכין תפילה, זו התפילה הכי גרועה בעולם. כמו שאני לא הכנתי שום מילה שיצאה לי מהפה הערב, כי ידעתי שאם אני אכין, כלום לא יצא נכון. אני מכיר את הנושא, הוא נמצא בתוכי, אני מתחבר לנקודה הזאת, נדבר איתכם. הכי פשוט, ככה צריך להיות חזן.
אתה אומר,
אבל אם אין את זה בי, מה אני יוציא? מאיפה אני יוציא? אין בי כלום. אני צריך להיות מול דף ול... כן? ולהעביר. כן? ככה, כל שלוש מילים, להעביר. הבנו את העניין? אז באמת מה צריך לעשות להתמודד עם המקצוע כל כך קשה הזה? קודם כל להיות מוזיקאי. אז בן אדם הולך, קופץ ישר לראש הפירמידה, רוצה להיות חזן, קודם כל. עכשיו, עוד טעות נפוצה, וזה קשור לשאלה שלך, אם אני אלמד מקאמים, אני יכול להיות חזן טוב, כי זה מה שדרוש לחזן, לדעת מקמת. לא נכון. אתה לא יכול להיות חזן אולי בלי לדעת מקאמים, זה גם לא כל כך נכון להגיד, כי צריך בהסתייגות. יש אנשים שיכולים להיות חזנים טובים ואין להם מושג במקאמים, פשוט יש להם אוזן טובה. יש להם אוזן ממש טובה. אבל אני מוציא את הכישרונים האלה, כרגע אנחנו מדברים על אנשים פשוטים כמוני. ואנחנו אומרים, בוא נוציא את המיוחדים מחוץ לתחום, בוא נדבר על משהו שנרכש, לא על משהו שמולד, כן? זה נקרא פלטה בערבית, נכון? משהו ככה מהשמיים, אי אפשר להסביר את זה מאיפה זה בא. נדבר עלינו המון העם הפשוטים. מקאמים זה חומר בסיס שלרוב בלעדיו לא תוכל לגשת למקצוע הזה, כי זה חומר גלם שלך, אז אמא, תביא לו טקסט, תגיד לו תקרא, כמו מה לקרוא את זה, כמו, הוא לא יודע על מה אתה נדבר איתו. נכון? קודם כל בסיס מסוים. אבל האם זה מה שיוצר חזן? לא. אתם יודעים למה? כי חזנות זו יצירה. זה לא חיבור של מקאמים. אם אתה יודע איך מטפלים ברסט, ואתה יודע איך מטפלים בבית, ואתה יודע איך עוברים ביניהם, אז הנה יש לך כבר פתיחה. לא נכון.
זה מה שקורה.
זה מה שקורה. וזה אחד מהדברים שהמקצוע הזה נהיה מאוס.
למה לא?
אה?
למה לא? למה זה לא ככה?
למה זה לא ככה? הנה אני אסביר.
תכלס, כי זה מה שאנחנו שומעים בשאר...
נכון. אני אשאל אותך שאלה. הכי פשוט, אגב תמצאו, זה דבר מעניין, יש הרבה קשר בין מוזיקה לעולם הבישול, כן? אני אומר, מוזיקה זה כמו עולם בישול, אבל יצירה זה כמו אפייה. עכשיו תבינו טוב למה. לא בישול, אפייה. אני אשאל אותך שאלה, מה יש בפשטידת ברוקולי? אתה יודע מה יש בפשטידת ברוקולי?
ביצים.
בוא נחשוב, ביצים חייב כי זה הבסיס שמדביק, נו תזרקו.
ברוקולי.
ברוקולי, הלכת על הקל, נו מלח פלפל, קישואים כדי למלא, כי הברוקולי יקר אז שמים קישואים למלא, יש כאלה מגרדים גם גזר שיהיה משחק של צבעים, מה עוד?
קמח.
קמח? נכון, שיהיה בכל זאת הבסיס, נכון? יפה. עכשיו, זה אומר שאם אני אקח את כל המרכיבים האלה, לא משנה באיזה סדר ובאיזה זה, ויזרוק לתוך סיר יצא לי פשטידת ברוקולי? אבל למה? יש פה את כל מה שצריך פשטידת ברוקולי. מה צריך שיהיה? מינונים, סדר, היגיון של מבנה. לא מספיק שיש פה את כל המרכיבים. אז יש פה רס, יש פה בית, יש פה סיקה, יש פה חוג'אז, יש פה... אז צריך להיות מוצלח מאוד. בוא נערבב את הכל למיקס. אתה יכול לאכול את זה? בתיאבון. מה זה? הלוואי, תראה לי בנם שיכול להעביר תפילה, כל התפילה במקם אחד ולהישאר מעניין. הלוואי, אני נשק אותו. לא יודע איפה אתם חיים, אנחנו חיים באותה מדינה, באמת. ואפייה זה עוד יותר מסובך, כי שם למינונים כבר יש עניין של קריטי. אז האפייה זה כבר המקצה המדויק יותר של המטבח. אבל זה כבר מאומנים מיוחדים, זה מקצה מיוחד. בואו נהיה קודם כל בשלנים טובים. נדע את המינונים הנכונים, כן? אתה מייצר ממה שיש בך. עכשיו, זה לא מספיק מה שיש בך, כי אני בטוח שכולכם שומעים הרבה מוזיקה, ובכל זאת קשה לפעמים לייצר בפועל, כי צריך שהכלים יהיו מכוונים. לכן, עכשיו אני אתחבר לנושא לרגע של המוזיקה המערבית. מה העניין של מוזיקה מערבית פתאום פה בכל הסיפור הזה? אני רוצה להיות חזן, מה אכפת לי עכשיו, מה זה מרווחים, מה זה מודוסים, מה זה מעניין אותי בתכלס? תן לי מקאמים. תסביר לי, תדגים לי נשמת בשמונה צורות של מקאמים שונים, ודי, תשחרר אותי. אבל עובדה זה מה שקורה כל הזמן, ואנשים חוזרים מקורסים לקורסים מקורסים לקורסים. לא שמעתי על חזנים גדולים שיצאו מקורסים, והבעיה היא לא בקורסים, אלה שמעבירים אותם אנשים מצוינים. אני מכיר אותם אחד אחד. זה אנשים מוכשרים גם בעצמם כחזנים וגם כמורים להוראת החזנות. לפחות חלקם, אלה המוכרים שבהם. אנשים מאוד מומלצים, מאוד מומלצים, שאני הייתי אפילו ממליץ ושולח אליהם. אבל העניין הוא שהשאלה אם אתה נמצא במקום שזה כרגע כלי יעיל עבורך. בן אדם שמכוון את הכלים שלו נכון, ואז ילך לקורס חזנות, אז יפעל בו הרבה יותר נכון, כי זה ייכנס לתוך אדם מכוון. שוב, לא בטוח, אם הוא במקצוע נכון, כל זה בהנחה שהוא במקצוע נכון. אף אחד לא מאיתנו לא מתיימר לקבוע מי הוא נמצא במקום במקצוע נכון ומי לא. הכל עניין של ניסוי ותהיה. יכול להיות שגם בסוף התהליך תגיד שזה לא זה. אבל לפחות אתה הולך בדרך הנכונה. כי, וזה משפט המחץ שיבהיר את כל הרעיון של המקום הזה. זה המוטו מבחינתי של המקום הזה. אין דבר כזה ללמוד את מקצועות המוזיקה. יש ללמוד מוזיקה ולהוציא ממנה מקצוע. הבנתם את ההבדל? אין דבר כזה ללמוד מקצוע ממקצועות המוזיקה. אם בא אליי בן אדם, אומר לי שלום, היום זה כבר לא רלוונטי ממילא, כי אני כבר כמעט לא מלמד באופן אישי, אבל בתקופות שכן, היה בא אליי בן אדם, אומר לי, אני רוצה ללמוד אצלך כלי, אני מתעניין לראות אם הוא רוצה רק לי, או שהוא רוצה ללמוד מכלול של מוזיקה, להיות מוזיקאי שמנגן בכלי. הבנתם? זה הבדל משמעותי. האם להיות נגן או מוזיקאי שמנגן. אם אני מגלה שמדובר בבן אדם שרוצה בסך הכל כך, עכשיו אז להיות נגן, תן לי ככה לנגן, סיטי לחבאי, לחבר'ה, וחלס. אני אומר לו, לא אצלי, נשמה, יש הרבה מורים, טכניקה, לך למורה לגיטרה, הוא ייתן לך טכניקה יותר טובה מה שאני יכול לתת לך. מורה לגיטרה ייתן לך טכניקה טובה בעוד. ייתן לך לפתוח את האצבעות נכון, את היד, את האחיזה, שהבוין לא פה, את זה, כן? ייתן לך פוזיציות, ייתן לך דברים טובים. יותר מה שאני יכול לתת לך. מה, רק טכניקה? אני תמיד אומר שרובוטים יכולים להגיע להישגים הרבה יותר טובים בטכניקה מבני אדם. יש רובוטים של יונדאי וכאלה, הם נגנים על כינור, ראיתם את זה? הוא מנגן יצירות שלמות, אבל אין שם רגש, אין שם שום חשיבה, אין פה את התוכן הפנימי שאדם יוצק לתוך היצירה. יש פה רק משהו טכני שמנגן, וזה מה שקורה לבן אדם שבא ללמוד רק נגינה. במוזיקה זה לא עובד, ועכשיו אני אתן לכם דוגמה מהעולם שלנו, מהעולם החרדי. ט"ו בשבט קרב ובא, נכון? אוטוטו, מתי ט"ו בשבט? לא מתנגש ביום שני, נכון? אנחנו בי' ב' שבט. כן. אדם שרוצה, עכשיו יש על הפרק, ט"ו בשבט. מה עושים בט"ו בשבט? אוכלים פירות, מברכים ברכות, נכון? הוא רוצה ללמוד הלכות ברכות. צריך להיות פוסק גדול בשביל ללמוד הלכות ברכות? לא, הולכים למדף, שולפים עם ילקוט יוסף, או כל אחד עם הפוסק שהוא פוסק לפיו בבית, בן איש חי, לא יודע, אתם פותחים, לומדים הלכות ברכות, ואתה יודע, הלכות ברכות. כמובן, בעמל, לזכור את כל הפרטים, זה הרבה פרטים, כמובן. אבל האם להיות פוסק מספיק לפתוח ילקוט יוסף? לא. מה צריך? טור, בית יוסף, נכון? עיון. כי למה? עכשיו אתה לא צריך ללמוד את התוצאה הסופית, אתה צריך ללמוד את הדרך איך הגיעו לזה. לקבל חשיבה של פוסק, חשיבה של איש הלכה, שיודע איך לחשוב בהלכה. כן? הבנתם את ההבדל בין אדם שחושב שהוא ילמד מקמי ואז הוא יהיה חזן? זה הולך לתוצאה, זה לוקח ילקוט יוסף ועשה עתק הדבק. הוא שמע, הוא עושה עתק הדבק. אצלי אין, לא קוראים דברים כאלה. אצלי אין את הדבר, זה לא קיים אצלי. אני לא מקבל את השיטה הזאת.
גם שרוצה לחבר'ה צריך את כל
התהליך? לא, מה פתאום? אמרתי לא הוראה כללית. פה אצלי מה קורה? נדבר על אצלי. אני לא מבזבז את זמני בשביל להכשיר בן אדם להיות נגן שישב עם החבר'ה. אני מחפש, אמרתי בהתחלה, לכן פתחתי בראשית דבריי, שכל זה כחלק מניסיון להחיות את השוק הזה. אז אני לא צריך אנשים שרוצים ככה, זה תוצאה עכשיו, זה תן לי זריז. אני רוצה אנשים לוחמים. אנשים חדורי מטרה, שיש להם, רוצים להשיג את זה בחיים, אנשים שמקדישים מזמנם, הערכתי את התוכנית לשלוש שעות, הוספתי מכינה, להכביד עליכם כמה שיותר. למה? כדי שמערכת הסינון הטבעית תבעט את מי שלא צריך החוצה. לא אצטער על אף אחד כזה, כי יש הרבה מקומות שיכולים לתת את זה ולתת את זה מעולה, וזה גם טוב, כי אם לא יהיה 100, שלא יהיה 50, שיהיה פחות 50. אבל למה? חבל לי על הזמן שלי, אני יכול להקדיש ל-100. אז למה לבזבז את זה על 50?
50 כאילו זה החזנות, תן לי אותה עכשיו.
לא רק חזנות, נגן, זמר, חזן, שהוא רוצה עכשיו, כאן ועכשיו, ולא חלק מתהליך, מדרך. יש לו ראש שחושב מוזיקלית, ותכף אני אסביר מה ההבדל ביניהם. הבנו את העניין? אני אנסה להעביר לכם את הדברים מנקודת מבטי. עכשיו, איך זה משפיע על מה שקרה כאן עם המגמות? ישבתי בראיונות, וזה דבר שהשתנה תוך כדי. ישבתי בראיונות, אני מקבל חבר'ה שבאים לחזנות, אני תעשה משהו. אני אומר לעצמי, אין סיכוי שהבן אדם הזה, כמו ששמעתי עכשיו כאן, יעבור אצלי מסלול, ועוד שנה מהיום יהיה חזן יותר טוב. חסר פה הרבה דברים עוד לפני זה. הבן אדם קצת מנותק מעולם שנקרא מוזיקה. יוצאים לו דברים כי הוא גודל בתוך זה, הוא שומע, אז באופן טבעי יוצאים דברים, אבל זה לא שם, אתה מרגיש כלי לא מכוון, כלי לא מכוון. הוא קודם כל צריך כיוון, אחר כך תנגן עליו. אבל לא מכוון. אמרתי, טוב, אולי זה אחד, ושתיים, ושלוש. אני אומר, איפה אנשים נמצאים? כנראה המודעות זה דבר בעייתי. בן אדם נמצא כאן, והוא רוצה את המקצוע של כאן. יש דרך שצריך לעבור. לכן אמרתי למאיר, מאיר, אני מבטל את כל הנושא של חזנות. קודם כל צריך לעשות שירה. לאיזה מטרה? בשביל לכוון את הכלים נכון, להפוך את הראש שלך לראש של פוסק מוזיקלי, קודם כל. אחר כך לך תלמד חזנות. או אצלי, יכול להיות ששנה הבאה אני כן אעשה חזנות, רק לחבר'ה שעברו את המסלול הקודם, לא לחדשים. הבנו את העניין? למה? כי אני מאמין בדרך, לא הכל עכשיו, יש לנו, אנחנו, רובנו פה צעירים לגמרי, יש לנו כל החיים לפנינו. מוזיקאים יש להם אורך רוח, לא צריך הכל כאן ועכשיו. תבנו בשלבים, לאן אתם מוארים? תבנה בשלבים. לכן אמרתי למאיר, אני לא רוצה חזנות, לא השנה. חזנות זה לייצר מצג שם, שמי שיעבור את המסלול הזה יכול להיות חזן. אני לא יכול להתחייב על זה. לא יכול לשקר ולעשות שקר בנפשי ולעבוד על אנשים. לא יקרה, לא אצלי. אז אני רוצה קודם כל לכוון את הכלים. קודם כל לתת כלים מכוונים. עכשיו, אגב, מקהלת שירה, זה לא מדויק. אתם יודעים שבמסגרת לימודים לתואר במוזיקה, אגב, גם נגנים עוברים לא קורס אחד, אם אני לא טועה, שלושה קורסים בשירה. כן? שלושה קורסים בשירה, וגם זמרים מקבלים לפחות, אם אני לא טועה, שני סמסטרים של פסנתר. ואני זמר, מה אתה מפיל עליי פסנתר עכשיו? ואני נגן, מה אתה מפיל עליי מקהלה עכשיו? כי זוכרים מה אמרנו? צריך להיות מוזיקאי קודם כל. מתוך כל המכלול הזה אתה תמצא במה אתה הכי טוב ותעשה אותו הכי טוב. כי במוזיקה כל החלקים הם שייכים לאותה נקודה. מה שלמדת פה יעזור לך. ועכשיו אני אגיד לכם את שורת המחץ. למה מקאמים לבד לא מספיק לחזן? תבינו את העניין. אם אדם מגיע לטבע, כן? מגיע לטבע, קודם כל תוסיפו, יש את הלחץ של הקהל, יש את הלחץ של עצמו, הוא צריך להוכיח את עצמו. והיום ברוך השם בדור הזה יש לנו חזנים טובים שהם תמיד מהווים כאילו כזה ראה וקדש, אז יש לך פה מה להוכיח, יש פה, יש, אתה לא יכול סתם לעשות וכולם יאהבו, כי הדור הזה זה דור שהמידע זמין כל הזמן, כל הבדלה עולה, כל קדיש עולה וזה מחייב מאוד, פתאום הקריטריונים עולים, זה לא מה שהיה פעם, פעם היית יכול לעשות לעלות חזן, תפילה פשוטה, יפה, אנשים היו נהנים, מתמוגגים, היום יש קריטריונים שמחייבים, אז הוא בא עם כל המטען הגדול הזה שצריך לעמוד ב, איך זה נקרא, לעמוד ב, בציפיות, כן, נכון, לעמוד בציפיות, כן? אני שוכח את העברית קצת, סתם, אני צוחק. לעמוד בציפיות, לא באמת. הערבית שלי גם ככה לא כל כך טובה, נכון? לעמוד בציפיות. תודה. לעמוד בציפיות, וזה מאוד מלחיץ. עכשיו, הוא מגיע למקום מסוים, ועכשיו תבינו, ואני אגיד את זה חד משמעית. חזן, או נגן, או זמר, לא משנה, שיוצא לאלתור, כן? שיוצא לאלתור, בוא נדבר ספציפית על חזן ועל נגן שעושה תקסים לצורך העניין, כן? אם בראש רצים לו עכשיו, רצות לו מחשבות של תוכניות, חשבונות, מתמטיים, איפה אני נמצא, זה דרגה כזאת, זה דרגה כזאת, זה במול, זה דיאז, זה מרחק של 5, זה מרחק של 6, באותו רגע נסתמו לו כל מעיינות היצירה. אין לו אפשרות ליצור, תשכחו מזה. הפכת להיות טכני, התחלת לחשוב כמו דף חשבון. אתה לא יכול ליצור, תשכח מזה. שזה נשמע הפוך, נכון? אני מכניס אתכם לפה, אומר לכם, תלמדו מתמטיקה. אז מה הוא רוצה מאיתנו, האיש הזה? בא להטל בנו? אסביר לכם בדיוק. קודם כל, למה זה עובד ככה? פשוט מאוד. כי בזמן שאתה מפעיל מחשבה, אתה לא נמצא כאן. האוטו נוסע, ממשיך לנסוע, ואין בו נהג. הנהג ב-SMS. זה התרסקות. יש פה אוטו שנוסע בלי נהג. הפה שלך ממשיך למלמל כי צריך להמשיך להתפלל, אבל הראש שלך במקום אחר חושב עכשיו על דומיננט וסוב דומיננט וצליל מוביל וטוניקה והרמוניה וכמה מושגים. בינתיים האוטו נוסע, אז התרסקות טוטלית. ואז אתה כבר מסתבך ואתה לא יודע איך לחזור, הביטחון יורד והכל משתבש. מה הופך חזן לחזן טוב? שכשהוא מגיע לצומת שיש בה 1,000 דרכים אפשריות, וזה מה שקורה במוזיקה, כן? אתה עכשיו אומר משפט שיש 1,000 משפטים שיכולים להמשיך אותו, איזה מהם תבחר? ברגע שאתה כל כך מבולבל, בערבית קוראים לזה חיירן. אנחנו נלמד מקם שנקרא מחייר. יש מקם ממשפחת הבייתי שקוראים לו מחייר. למה? כי הוא מבולבל. מחייר זה מבלבל בערבית. המקם הזה, כן, מחייר או מבולבל, כן? הוא מבולבל. אנחנו נראה שהוא בהלוך ככה, הוא בחזור ככה, הוא לא בטוח, לא סגור על עצמו איזה מקם הוא. מאוד מעניין. אז אתה מגיע לאיזה צומת שיש בה אלף אפשרויות נוספות, כן? ואם אתה יושב שומע מהצד, אתה בדיוק צד את ההמשך הכי יפה וטבעי. כשאתה על התיבה הוא לא יבוא לך. למה? כי כשנוחתות עליך אלף דרכים אפשריות, אתה מתבלבל. ואז יוצא הדבר הכי פחות טוב. כי אין לך זמן עכשיו, את הנוחות של השומע שדיברנו עליו מקודם, הוא יושב שומע בפנן, הוא אומר, וואלה, אני הייתי יושב פה ככה. חכם גדול, אתה יושב בצד, אין לך את האחריות. ולא רק זה, אתה שומע מהצד. תזכירו לי לחזור לנושא הזה של שמיעה חוץ, שמיעת חוץ. אבל נוחתות עליו אלף דרכים, הוא צריך עכשיו לבחור. עכשיו, אם אדם עובר תהליך מכוון של מוזיקאי, הוא לא צריך לחשוב, הכל נמצא בו, הוא רק מוציא את זה החוצה. הוא רואה טקסט, הוא נהנה, הוא עושה עם הטקסט, הוא עושה הנאה. הוא עף איתו, הוא זורם איתו, הוא לא חושב על סולמות, על מוזיקה, על מקם. אני בכלל חושב שכל הנושא הזה של שבתות השנה לפי מקמים, זה דבר שמאוד מבלבל אנשים שהם לא מומחים כבר. חזנים שקיינו בקהילות שמקפידות על זה במשך שנים, כן, אז זה כבר בא לו מובנה, מוכן, הכל טוב ויפה. אבל את המון העם זה מאוד מבלבל. כי למה? תחשבו על זה. עכשיו יש לך בשבת מקם עג'ם, ואתה ממש לא שמח היום. אתה יכול להתפלל עג'ם? איך אמרת מקודם שזה שמה? אני לא בהשראה הזאת, נכון? אין לי השראה כרגע לאג'ם. או יש חיג'אז, הוא לא מתאים לו דיכאון עכשיו, הוא רוצה, יש לו מתפרצת, הוא שמח עכשיו. למה חיג'אז? הכרחת אותי חיג'אז? זה הפך המקום שאני נמצא בו כרגע. בפעמים המעטות שאני כן עולה חזן, שאני לא מצליח להתחבא מאחורי הספרייה, ואז שולפים אותי, אז בפעמים האלה, אני אגלה לכם משהו. לא רק שאני לא חושב על מקם, אני גם לא חושב על טון, ואני לא חושב על כלום. פשוט מתחיל עם צליל, והולך עם משהו, שהולך את הרוח. ברגע שמתחיל להיות איזה סממן של משהו שהוא יותר דומיננטי ומשתלט, מבחינתי זה המקם שנבחר על ידי הרגע שלי באותו רגע.
אז אני נורמלי.
מאוד. הבנו את העניין? זה דבר נחמד, שלא תבין. זה דבר נחמד שיש לכל שבת מקם, ואם באמת מקפידים על זה, אז עם הזמן זה מייצר אצל הקהל את ההבנה במקמת. יודעים כולם, השבת מקם בייתי, מתפללים. מכוון את כולם. השבת, קורד כמעט אין, אני חושב. יש שבת קורד, אין דבר כזה, נכון? כן. מוחייר יש, זה שבת של עשרת ימי תשובה, משהו שמה. שבת תשובה, קורד אין. מוחייר יש. מי יכול להתפלל תפילה שלמה מוחייר? אני לא מכיר אנשים כאלה שחיים. מה זה? תוסעים עם נוראים? קורד?
לא,
מוחייר. יפה? טוב, תוניסה עם זה, חביבי. כן? הבנו את העניין? אז זה דבר מאוד נחמד, לחנך את הקהל, ללמד אותו, שיש רוטינה שחוזרת, עם הזמן הקהל היא המוזיקאי, מתחיל להבין. ואני הייתי בארצות הברית בקהילות שמאוד כסו על החזן, שבנשמת הוא היה עושה משחקים. איך נלמד את המקם? בחיים לא נלמד ככה את המקם. יש השבת נאוונד, שיתפלל רק נאוונד. מה הוא מערבב מקמים? איך נלמד נאוונד? אתם מבינים? אז זה יפה, כשזה הופך להיות חלק מאיזה אינטגרציה של החזן והקהל, זה יפה. אבל לאנשים בתחילת הדרך, כמוני, בחזנות, זה יכול מאוד לבלבל. אז אני לא חושב על מקם, לא חושב על מיקום. פשוט תופס את המילה הראשונה, חושב על הטקסט. מה יש לי פה? מה אומר הטקסט? עדותיך נאמנו מאוד. תחשוב על החילוק, אנחנו נדבר על זה. ארבעה שלבים ליצירה, ואנחנו נדבר על זה בשלבים של האלתור. כן? ביצירת הכלים שלכם לאלתור. לפני שקופצים 10 דרגות מעל, כבר להיות חזנים. זה לא הגיוני פשוט. הבנתם את זה כבר, את הנקודה. כן? אנחנו נדבר על הארבע השלבים של היצירה, ואיך שהטקסט, מה יותר קשה אגב להלחין? סתם מה שנראה לכם, כן? לא שיש איזו הכרעה ברורה בעניין הזה, או דעתי לא חשובה פה, אבל סתם מה שמסתמן. מה יותר קשה להלחין? מוזיקה שמושתתת על טקסט, או מוזיקה לכלים. זאת אומרת, יש יצירה אינסטרומנטלית, שזה רק לנגינה, כמו נעימה, כן? מוזיקה, ויש לחן להלחין על מילים. קיבלת טקסט, תלחין אותם. מה יותר קשה? כן? למה? ולמה מוזיקה אינסטרומנטלית יותר קלה? כי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. יש לך חופש יצירה, נכון? עכשיו תשכנעו אותי הפוך. למה יותר קלה להלחין אינסטרומנטלית? כי המילים... יפה. מבינים? מה באמת נכון? מה יותר קל? מה יותר... אין תשובה חד משמעית לזה. תלוי כל אחד משורש נשמתו. יש אנשים שיותר קל להם להלחין על טקסט, הטקסט עוזר להם, הוא מנחה אותם, ויש אנשים שטקסט הוא מגביל אותם, הוא מסבך אותם. תן לי ליצור חופשי, כן? אנחנו נדבר על הדברים האלה. נדבר על הלחנה טקסטואלית ועל הלחנה כלית, אינסטרומנטלית. נדבר על שני הדברים האלה גם כן בשיעורים. הוספתי הרבה נושאים השנה לקורס המקם, כדי שבאמת נקבל מכלול של מבט השקפה מוזיקלית. כמובן שלאורך כל הדרך המקמים זה כמובן זה חומר הגלם שלנו, אבל אנחנו נגלה שזה לא מספיק, זה לבד לא מספיק. אתם תלמדו את זה ואתם תלמדו את זה בצורה הכי הכי יסודית שיש, הכי עמוקה. יותר קשה ליצור, לייצר מוזיקה אינסטרומנטלית או מוזיקה לטקסט. שאלנו, מה התשובה? כל אחד לפי הכלים שניתנו לו. אבל טקסט הוא מדריך נפלא להלחנה. כמה חזנים שפגשתי במחיה ודיברתי איתם לא מכירים את הרובד הזה. מה שמנהל להם את התפילה זה אך ורק המקמים ואופני הטיפול. הם מבחינתם אין קשר בין הטקסט למקם. ואני אתן דוגמה. יש משפטים שכולנו מוכרים. זרקו שם של מקם. ביאת. שם דוגמה, אני בכוונה אקח על המשפט הכי עכשיו הכי בנאלי שיש. כשאתם חושבים ביאת, איזה משפט מוזיקלי עולה לכם בראש? אתם יכולים להשמיע. אתה חושב על טקסט, יפה. משפט מוזיקלי. משפט מוזיקלי. ביאת, מה אשר מתנגן לך? תעשה ילל ילל בביאת. מה הדבר הראשון שעולה לך? ילל 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 ילל. יש בו היגיון למשפט, נכון? ביאת, ילל 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 ילל. לא משנה, כל אחד לנו הולך לסוריה, ללבנון, למצרים. כן, זה למשל היה סורי מובהק מה שעשיתי עכשיו. כן? יש איזה מהלך טבעי שאתה הולך אחריו, נכון? אז מבחינת הרבה אנשים שעוסקים בחזנות היום, כן? הטקסט בעצם הוא רק מפריע פה. הוא רק מפריע ליצירה. יש פה מהלך של ביאת שהמהלך הזה צריך לדפוק בכל מצב. והטקסט איכשהו צריך למצוא את עצמו ולהשתחל פנימה. זה עיוות מטורף של התפקיד שלך. הטקסט הוא הגייד שלך, הוא המדריך שלך. תסתכל עליו, תקרא אותו. תבטא אותו. אתה לא צריך לחשוב על מקמים, הם כבר נמצאים בתוכך. תחשוב על הטקסט, אנחנו נלמד ואנחנו ניתן דוגמאות ואתם תתנסו בזה. כן? במבוא ליצירה שנדבר על זה, מבוא לילתור, מבוא ליצירה, אנחנו נדבר על זה ונראה את זה. אז בקיצור, מה אני בא להגיד? יש הרבה נושאים שהם קורקטים מאוד מאוד קריטיים לחזנים. עכשיו, אני יודע שיש הרבה חזנים אינטואיטיביים שמעולם לא למדו ודווקא הם הכי מוצלחים שיש. זה לא אומר עדיין שום דבר. זה שיש אנשים שבורחו עם מעלות גדולות, זה לא אומר שבחינת כזה ראה וקדש. כל אחד צריך לחשוב על עצמו ועל מגבלותיו ולהיות, אתם יודעים, קצת בעל מודעות עצמית ולדעת המגבלות שלו. אבל תדעו שהיום הרבה יותר מפעם יש כלים ללמוד כל דבר ולבצע כמעט כל דבר. זה כמובן תלוי הרבה בכישרון ובהרבה השקעה ומאמץ והתמדה ורצון אז. אבל אפשרי, כי היום יש הרבה יותר מתודות ושיטות ונוסחאות כמעט לכל דבר. ברוך השם, דור הדעה לא מפסיק לייצר כל הזמן דברים ושיטות. האדם מתקדם הרבה מאוד במחשבות וביצירות דרכים לדברים. כן? זה צריך לדעת להתמודד גם עם התופעות הפחות טובות של התקופות האלה. זה גם דבר שצריך לדבר עליו, נדבר על זה. הבנו את העניין? לכן אני החלטתי שאני לא לוקח אחריות ומעביר תהליך של חזנות. עכשיו, מי שבא לכאן הוא בכלל לראש לא חשב לבוא למגמת החזנות. מה יעשה? לכן אני יצאתי ואמרתי דבר כזה. הרבה חבר'ה שבאו לרעיונות, לשני הימים הרעיונות האחרונים שהיו לנו, הרבה מתוכם היו אנשים שבאו לחזנות, אחרי שיחה קצרה מעין הדברים שדיברנו עכשיו, הם הבינו שהם צריכים להתחיל לעשות תהליך בצורה מסודרת, והחליטו לנסות את התהליך של השירה. התהליך הזה פתוח לכל אחד ממי שרצה להגיע לחזנות, לעבור, לא לוותר על החלום של החזנות, לא לוותר, לדחות אותו בעוד שנה. מה אתה עושה בשנה הזאת? מכוון כלים, להיות כלי יותר נכון, לייצר ממנו מוזיקה. שכשתפתח את הפה, יראו שיש בתוכך דברים, ואתה מוציא אותם עכשיו החוצה. זה מה שאני רוצה לעשות איתכם. כמובן זה תלוי בכם, זה עניין שלכם, וגם אם כן, אתם צריכים להגיע ליום הרעיונות. אז היום הרעיונות קורה ביום רביעי. יצרו קשר עם מהר, אלה מכם שרוצים לעשות. מי שאומר, לא, אני בכלל התקננתי בחזנות, וזה לא מעניין אותי, אז אין לי איך לעזור לו בשנה הזאת, החלטתי להוריד לגמרי את הנושא של החזנות, כי אני מרגיש שזה סוג של איזושהי רמייה מבחינתי, כי לי אין מספיק את הכלים לתת דילוגים לאנשים, אני לא מכיר דילוגים. אין לי כלים לגרום לבן אדם לדלג שלבים ולעשות איזה מוצלח. אין לי. תעבור תהליך של שנה של שירה, תבין איך חושב מוזיקאי, דרך הקול שלך, תלמד שירה דרך הקול שלך. תפתח את היכולת לצאת מעצמך, להיות המאזין שבצד, זוכרים, נחזור אליו. למה הוא יכול, עולים לו רעיונות מה שלא עולה להוא שנמצא כרגע על הבמה או על הטבע? למה לא עולים לו אותם רעיונות? אתם יודעים למה? כי הוא שומע אותך מהצד. אתם יודעים, יש בתי ספר שמלמדים אדן, מכשירים אנשים ל...
לעשות... ביפו,
ביפו הייתה, נכון? נכון? בדיוק. אז יש בתי ספר שמכשירים לזה. אני עקבתי וראיתי את זה ומאוד סקרן אותי, שמתי לב דבר מאוד מעניין. בכל המקומות שראיתי שעושים את זה, החדר שבו יושבים ללמוד ערוך בצורה מאוד מעניינת. אני לא יודע אם זה כולם ככה, אל תיקחו באחריות מה שאני אומר ממש, אבל מה שאני ראיתי מספר מקומות, עד שהתחלתי לחשוב שיש פה איזה מגמתיות, וכשהראתי לעומק העניין, הבנתי את הדבר. הם יושבים, התלמיד יושב והמורה יושב מולו, שניהם עם ספרים כמובן, של הקוראן מולם, ויש מיקרופון שמגביר בעוצמה מאוד חזקה, עם הרבה אפקט, ושני הרמקולים משני צידיהם, די קרובים. למה זה?
מישהו משלם קצבת התחרשות אחר כך?
מה זה?
עיבוד שמיעה על הדבר.
כן, בוא נאמר שזה לא מומלץ לבריאות האוזן, כן? אבל יש פה סיבה למה עושים את זה, יש פה סיבה שעומדת מאחורי זה. חשבתם על זה למה? יוצא לך לחשוב? מה זה? כן, אולי האפקט נועד שלו, כי אתם יודעים שלאפקט, למרות שבמוזיקה הערבית אנחנו מאוד אוהבים אפקט, אין מה לעשות, אבל אפקט גורם לך לא להרגיש שאתה מזייף, תדעו את זה אגב, כן? אום קלסום לא שרה עם אפקט, ועבדול אוהב לא שר עם אפקט, וחלים לא שר, והם שרו הכי מדויק שיש. מה שקשה לשחזר היום, אולי בגלל האפקט. הוא גורם לך לא לשמוע שאתה מזייף. יפה. אבל זו הנקודה. עכשיו, אגב, בנושא זיופים, זה פחות קשור כשמדברים על, 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 על קריאה של קוראן, כן? למה? מכיוון שיש הבדל בין שירה, שלפעמים אתה צריך לשיר משפטים מאוד קצרים להכניס, ואז אתה לא שומע אם אתה מזייף, שם זה קווים יותר ארוכים. בקווים ארוכים האקו פחות פוגם בזה, בוא נאמר, כן? אז מהבעיה הזאת הם ניצלים. אבל למה יש את הרמקולים מכוונים כך? שיהיה לך אפשרות לשמוע את עצמך מהצד. מה זה עוזר לך לעשות? מה זה? אבל בבמה זה עובד פחות טוב, כי גם הנגנים נמצאים וגונבים מהפוקוס הזה של עצמך. אתה רק צריך לשמוע את עצמך, כן, לדעת שאתה בטון הנכון, שאתה לא מזייף, שאתה בקצב, שייתן לך כוח, כי הבמה מאוד רועשת, שייתן לך גם כוח, כן, במידה והבמה רועשת. נכון, אני מדבר על משהו שעובד הרבה יותר חזק ממוניטור. יש פה שני מוניטורים ורק אתה היחיד שמשמיע קול, אין פה עוד נגנים שגונבים ממנו, ואתה שומע את עצמך בעוצמה אדירה. ויש לך את האפשרות לחוות את עצמך מחוץ על עצמך, ואז אתה נהיה חכם כמו הוא שיושב מהצד. או שמקפלים את האוזן כדי לשמוע את עצמם יותר טוב, נכון. כל הרעיון הזה, זה להיכנס לתוך מה שיוצא ממך. אתה נכנס לתוך זה ונותן לזה להוליך אותך. אז אתה יודע מה, כמה אם זה מספיק, זה כבר ישמש אותך. הם גם עושים עוד דבר, שתמיד אני מציין את זה. יש איזה תהליך שיש לפעמים קטעים של שקט. אני לא יודע, יש לזה סיבה דתית, אני לא יודע אם מישהו פה יודע. אם יש לזה סיבה דתית, למה יש קטעים של שקט פתאום? שקט. ואז עוד איזה סשן של חצי דקה, 40 שניות, 50 שניות, בדרך כלל בנשימה אחת. ואז עוד פעם שקט. אני כל הזמן טוען שבזמן השקט הזה, זה זמן מופלא להקשיב למה שעוד מהדהד לך, לתת לו להיכנס פנימה, לספוג אותו, ואז להמשיך את הדבר הכי טבעי שימשיך ממנו. כי כל מה שחשוב זה ליצור יצירה שיש למשפט הבא, יש קשר למשפט הקודם. וזה לא סתם איזה אלתור וגיבוב של מוואלים. יש הבדל עצום. הבנתם את העניין? כשאתה חושב מקאמים, אתה מקבל תפילה שהיא בנויה מאוסף של מוואלים שלא בהכרח יש ביניהם קשר. וחייב שיהיה ביניהם קשר. המקאם הרבה יותר מתפקד יפה כשהוא בא בתור יצירה. המשפט קשור למשפט, הוא מוליך אותך, הוא מוליך אותך, הוא מעלה אותך, מעלה, 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 עד, עד השיא, טאק, משפט המחץ. ואז הוא בונה עוד מהלך ועוד מהלך. ככה אתה הולך אחרי הכל, נמשך אחריו. אז יש כל מיני טכניקות כאלה, כן? שגורמות לאדם לצאת מחוץ לעצמו ולשמוע את עצמו. המקאמים הם לא השחקן הראשי פה. תוציאו את זה. המקאמים זה בסיס מאוד חשוב, הכרחי, שלא לומר שאי אפשר כמעט בלעדיו, אבל במגבלות מסוימות, לא להפוך אותו למרכז העניין. וזו הפרה הקדושה שחטתי, אני מקווה שלא הרסתי למישהו את היום. הבנו את העניין? אז את החזנות הורדתי לעת עתה, ומי שרוצה לעבור מהחזנות, להתנסות בתקופת השירה, לתקופה, יכול לעשות את זה, אבל צריך רעיון, גם לראות שאתם מתאימים, וגם בשביל לקחת מכם מנעד, לדעת לאיזה סוג קול לסווג אתכם, כי יש ארבעה קולות במקהלה, אז לדעת לאיזה קול לשייך אתכם. הבנו את העניין?